רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מדברים ריפוי בהגשת יפית ואנונו.
ברוכים הבאים לתוכנית שלי מדברים ריפוי. שמי יפית ואנונו, אני בעלת המרכז לנשימה מודעת, מרצה, מנחת סדנאות ריברסינג ומלווה תהליכי ריפוי אישיים של גוף ונפש בשילוב תזונה לפי רפואת הרמב״ם. פתחתי את המרכז שלי לנשימה, לאחר שעברתי ממחלת הסרטן, שדרכה בעצם שיניתי את כל עולמי. את סיפור הריפוי המלא שלי תוכלו לשמוע בתוכנית הראשונה שלי, באתר הפייסבוק של, בפייסבוק ובאינטרנט של רדיו סול. היום יש לי את הכבוד לארח בתוכנית את אלונה אלמן, ובחרתי להזמין את אלונה, כי אלונה אקטיביסטית מוכרת בכל מה שקשור לעולם הרפואה, וגם מטפלת תודעתית. אז אלונה, תודה שהגעת להתארח אצלי, ואת ואני הכרנו בעצם לפני עשור, שתינו היינו מומחיות בתוכנית כלכלית שנקראת סוד הכסף, את בנושא של איך לעשות כסף מפלטפורמה מסוימת של אצי, ואני הייתי מומחית למיסוי, וכל אחת המשיכה את המסע שלה, ועכשיו אני באמת מרגישה שבנקודה הזאת, אחרי שכל אחת מאיתנו עברה דרך, אנחנו, הדרכים שלנו שוב פעם הצטלבו, אבל בנושא אחר, בכל מה שקשור לעניינים של ריפוי ותודעה. אז בואי נכיר, בואי קצת נכיר את הדרך שלך, ואיך בעצם היא מומחית לאצי, הפכת לאקטיביסטית בתחום.
זה לא קשור. זאת אומרת, אין קשר בין זה שעסקתי בזירת מסחר אצי, ולימדתי אצי ומחרתי שם.
אבל משהו בחיים קרה.
למה שקרה לי בחיים האישיים. זה לגמרי קווים מקבילים היו, את יודעת מה? אולי זה כן קשור. אני אגיד לך איך זה קשור. כשהייתי בזירות המסחר, אצי ואיבי, אז בעצם היו לי סחורות על המדפים הווירטואליים, ואני לא הייתי במרוץ העכברים של 8-5. זאת אומרת, בשונה מאולי רוב האנשים, שהם במרוץ העכברים של 8-5, ואחר כך הביתה, ילדים, כביסות, עניינים, בישולים, קלחות.
וחוזר חלילה.
כן, אני לא הייתי בלופ הזה בכלל, כי כל העולם הזה של האונליין, ברגע שאני גיליתי אותו, אז כאילו התמכרתי לזה, וזה כאילו באיזשהו מקום, יש לך כאילו מוצרים ברשת, ונמכרים כשאת ישנה, או כשאת מטיילת, שאת עושה מה שבא לך. אז זה היה דבר אחד, ודבר שני זה שהתנתקתי מכל הטלוויזיה. אז התפנה המון זמן לצאת ולחקור את החיים האלה, את כאילו לגלות דברים שצריך בלזה זמן.
זה בטח היה ממש מרתק, סוג של לגלות גילוי כזה לפני כמה שנים זה היה?
זה היה בשלבים, זה היה מרתק, זה היה מטלטל, זה היה מכעיס, זה היה הרבה דברים.
כן?
בטח.
שמה, של ללמוד את העולם הזה, או של לגלות שאפשר לעשות כסף בדרכים פשוטות יותר?
היה מכעיס לגלות שהמחלות שלנו ושלי ושל כולנו, יש ריפוי.
את מדברת עכשיו שהיה לך זמן לחקור באונליין דברים אחרים גם, לא...
כן, דברים אחרים. את הנושא, שאלת על האקטיביזם, אז אני אומרת, זה קשור לאצי, כי בעצם זה פינה לי זמן. במידה מסוימת, לא הייתי במרוץ העכברים הזה. ומה שגיליתי, מעניין, כן, אבל זה בעיקר מטלטל ומאוד מכעיס להבין... שאין אינטרס שנהיה בריאים. זאת השורה התחתונה של מה שהבנתי, וכל יום שעובר, הדעה שלי עוד יותר מתחזקת בעניין הזה. זאת אומרת, היא כבר די חזקה. אבל אני כל הזמן רק רואה אישורים לזה, ש- it's all about the money, כאילו, ממש. זה מאוד אכזרי, וזה מאוד, זה לא צריך להיות ככה.
אבל איך זה התחיל אצלך? למה בעצם התחלת לחקור את זה? מה הוביל אותך לשם?
אני אגיד שאני הייתי בן אדם מאוד חולני, מה שאני זוכרת את עצמי, אפילו בספר זיכרונות, אני, מישהי צעירה אותי עם כמו ברז כזה מעל האף, ושהוא נוזל.
וואו.
כי אני כל הזמן הייתי...
סימן היקר שלך, טישו בטח.
טישויים, כן, תמיד. אבל זה באמת ברמה שהברז היה נפתח וכל הזמן, זאת אומרת, זה לא היה פה ושם אפצ'י, זה היה, כאילו, הייתי מושבתת בבית, ברמה שלא הייתי הולכת לבית ספר, לא הייתי הולכת, כאילו, הייתי מנוטרלת מהנזלות האלה, זה נזלות כרוניות קראו לזה, ועשרות שנים סבלתי מזה, סבל שחלילה זה לא איזה מחלה זה, אבל זה פגע לי באיכות החיים בצורה דרסטית.
זה ניתק אותך, בית ספר, מכל מיני מסגרות אחרות.
כל הזמן, כל הזמן, הייתי, כל איזה שבוע, 10 ימים, הייתי חוטפת את ההתפרצות, וזה תמיד היה כאילו מבחינתי, משמיים זה הגיע אליי, אני לא ראיתי שום סיבה ותוצאה למה זה קורה, אני לא הבנתי... אני, בעצם למעשה מה שהבנתי מהרופאים זה שאני אלרגית, כרונית, ככה אני, זה חלק מהזהות שלי, ככה נולדתי, ככה אני גם אמות, וזהו, נגזר עליי לחיות כל החיים שלי עם ההתפרצויות האלה.
זה יצר לך איזושהי אמונה לגבי עצמך, הגוף שלך? לגבי למה את מסוגלת בחיים האלה? זה אולי...
מה, על מה את מדברת?
זה שהרגשת, נניח, שאמרו לך שאת תהיי ככה כל החיים.
זה לא בדיוק שהיה איזשהו מפגש שזה נאמר, אבל... מתוך זה ששנים על גבי שנים קיבלתי כדורים וספריים ומשפים וסטרואידים ואנטיסטמינים וכל מיני כאלה, ועדיין הדברים האלה המשיכו לבוא, אז אני רק הבנתי שאני יכולה לטפל בסימפטום לפעמים, רק אם אני תופסת את זה בזמן, מה שנקרא, אם יש לי את הסימנים המקדימים שזה הולך לבוא, אז הייתי תופסת את זה בזמן עם הקלרינז, שהייתי סוגדת באמת לתעשיית הפארמה שהמציאו את הקלרינז, כי זה היה מציל אותי מהתפרצות. והמון המון כדורים, קולדקס נייט וכו', באמת, רשימה ארוכה של כדורים היו לי בארגז התרופות, וזה חייתי עם הבנה שזה חלק מהחיים שלי, ממש ככה.
ומה גילית בחקירה שלך?
אני אגיד לך שאני שמעתי כל מיני דברים של, בנוגע לשינוי תזונה, אבל הדיבורים האלה נכנסו לי מפה ויצאו לי משם, כי במוח לא תפסתי שום קשר בין מה שאני מכניסה לגוף שלי ובין מה שקורה לו. זאת אומרת, זה היה, שינוי תזונה היה נראה לי מה קשור. מה קשור? זה עבר לי ככה, האמירות
האלה. זה לא קשור אלייך, כי את...
לא.
את מצוננת, ויש את התרופות שעוזרות לך.
מה התזונה עכשיו? כן. שויות, כאילו. לא, לא התחבר לי. ויום אחד שמעתי על דוקטור אריה אבני, שמשרד הבריאות רודף אותו, ומוצאים עליו כתבות לא טובות ולא יפות, והוא כזה מין משהו כזה, הילד הרע של הממסד, ואני סקרנתי לשמוע דווקא אותו, ואני לא זוכרת בדיוק למה כן רציתי לשמוע ולדבר איתו על מוצרי חלב, כי הוא הוציא ספרים בנושא, והוא מדבר על זה בנושא, וזה גם כן לא עניין אותי, כי חלב זה היה שוקו ושוקו מוקה, אם את מכירה טעים, וטוסטים וקוטג' וגבינץ ופיצות, גוד גבינה, וואי וואי, כן, מוצרי חלב זה היה...
באיזה בית לא היה בשפע ממוצרי חלב.
נכון, נכון. אז מי רוצה לשמוע? אני לא רוצה לשמוע. אבל אני לא זוכרת מה קרה, שהייתי מוכנה לשמוע אותו מה יש לו מהמוצרים האלה, ואני זוכרת שהזמנתי אותו לראיין אותו. הוא בא אליי הביתה. אני הוצאתי מהמקרר את המוצרי חלב, הוצאתי שני קרטונים של שתי חברות, ושאלתי אותו, דוקטור, מה יש לך נגד הפרודוקטים האלה? וזאת הייתה שיחה של, אני חושבת, 20 דקות, שהוא אמר לי שהמוצרי חלב זה האלקאידה של הבריאות. זאת אומרת שכל אחד זה עושה פיגוע במקום אחר בגוף. והוא התחיל לדבר על סוגי המחלות שמוצרי חלב גורמים. דיברנו על ילדים, אחר כך על מבוגרים. ואני זוכרת שהוא אמר, סלקי את מוצרי החלב מהמדפים של הסופר, ואפשר יהיה לסגור 70% ממחלקות האשפוז. עכשיו, הנחישות שבה הוא אמר את זה, והביטחון, זאת אומרת, אני ממש הסתכלתי ואני אומרת, הבן אדם הזה הוא לא שולף מהמותן, הוא יודע פה משהו, הוא דיבר על זה, על מוצרי חלב, כאילו זה הרעל של החיים.
יש לו גם את הספר.
נכון, שותה החלב.
אני חושבת שזה מאוד זעזע, כי תמיד שיפקו לנו את מוצרי החלב בתור משהו בריא.
זה אבות המזון, זה כאילו א' זה מים ואז מוצרי חלב, מה לא?
לגמרי.
והוא התחיל לדבר על מה זה עושה, וממש מנה את סוגי הבעיות שזה עושה באור, ודלקות וכו' וכו'. אמר הרבה מאוד דברים, ואני זוכרת שגם בשיחה איתו, אני קודם כל השתכנעתי שהדבר הזה יוצא לי מהבית, מאותו יום העפתי את מוצרי החלב, אבל כדי לא לחלות בכל המחלות שעליהם הוא דיבר, האחרות, ולקח לי 2.5 שנים, שאני זוכרת שישבנו בארוחת ערב, ופתאום היה לי אפצ'י. וכזה אמרתי, יואו, כבר לא היה לי איזה 2.5 שנים אפצ'י.
וואו, זה מטורף, 2.5 שנים, פתאום הכל...
פתאום קלטתי שהבעיה איננה. אני לא שמתי לב, הרי את יודע, גם ב-NLP, אנחנו מכירים את זה, שכשבנם בא עם בעיה, ואז כשהיא איננה, הוא לא שם לב שהיא איננה, כי משהו לא מפריע לך, אתה לא שם לב שהכל בסדר. וזה ככה היה, אני לא שמתי לב שאין לי יותר. עד אותו אפצ'י. ואז הבאתי, רגע, וואי, מה זה? אין לי יותר התפרצויות. כבר איזה 2.5 שנים. מה קרה לפני 2.5 שנים? הרעיון עם דוקטור אריה אבני.
זה מטורף.
אז אהבתי מוצרי חלב, אז זה. עכשיו, מה שעוד יותר מדהים, זה שלקח לי זמן לצפות שוב בשיחה, ואז שמעתי שהוא גם דיבר על אלרגיות. אני לא שמעתי את זה בכלל. זאת אומרת, אני הפסקתי מוצרי חלב, לא בשביל לרפא מהאלרגיות מבחינתי. הנזלות שלי זה חלק ממני, זה הזהות שלי. אין, כן. אין, אי אפשר, אין ריפוי
כן.
מזה.
תראו אותך ככה גם שהיית קטנה.
כן. ופתאום אני ראיתי שהוא דיבר על אלרגיות, אני לא שמעתי. אז זהו, אז אני נרפאתי, מה זה נרפאתי? אם היום אני אוכל מוצרי חלב, זה יחזור. אבל אני הבנתי שזה יוצר לי את הבעיה.
זה הגורם.
זה הגורם. זה
שמה שלא מבינים גם, שאת הולכת לרופאים, אז הם נותנים לך הרבה בדיקות, ואולי לא שואלים גם דברים על התזונה.
הם עשו לי טסטים, גם פה, וגם אחר כך עשו לי טסטים יותר נרחבים, כל הגב. כל הגב, כל מיני
בדיקות. בדיקות אלרגיה.
מיליון דברים.
כן.
ויצא, הכל התנפח. אני הייתי אלרגית לכל העולם, לקרדית האבק, לנוצות, ל...
כי הייתה בתוכך המון דלקת.
פרווה של חתולים.
בגלל שהיית רגישה ללקטוז.
אני רק אומרת בדיעבד, הכל התנפח, שכאילו אני אלרגית לחיים האלה, אבל דבר אחד, כאילו אמרו לי, בעצם תימנעים מאבק, איך אפשר? יש בכל מקום אבק.
נכון.
מנוצות, מחיות,
מיד זית.
מפריחה. אולי תימנעים מלנשום. בקיצור, היום שאני מסתכלת על זה, אני אומרת, וואלה, הם אמרו שהאלרגיה היא מכל הדברים שבעצם את לא יכולה באמת להימנע מהם. ואז בעצם לאן זה לקח אותי? לקח אותי לתרופות לכל החיים, וגם לחיסונים לכל החיים. והם התחילו לתת לי חיסונים, והם התחילו לתת לי את התרופות, התחילו, המשכתי עם התרופות, והבעיה לא נפתרה עד שהפסקתי מוצרי חלב. היום את יכולה לתת לי להסניף כערת אבק, לא תהיה לי התפרצות, זאת אומרת אני לא אלרגית לאבק.
פשוט אכלת משהו שהגוף שלך היה רגיש אליו במיוחד. רוב האנשים הרי רגישים למוצרי חלב, וזה מייצר דלקתיות. וגם אני, שגיליתי שחליתי, אז דבר ראשון שהפסקתי זה מוצרי חלב. ועכשיו אנחנו נצטרך לעשות איזו עצירה קטנה, לצאת להפסקה עם השיר מלך העולם. לא שיתפתי אותך, אבל היום הבן שלי, יש לו יום הולדת, הבן הבכור שלי, שהפך אותי לאימא לראשונה, הוא בן 23, וקוראים לו סתיו, ואני מאחלת לך, ילד שלי, המון המון מזל טוב, שתטרוף את העולם, ואלונה היום בחרה את השירים, והיא בחרה את השיר מלך העולם, וזה ממש מרגיש לי שיר מדויק גם בשבילך.
אז רגע, אני רוצה, אני רוצה לומר שזה השיר של הבן שלי.
וואלה.
הבכור, דניאל, שבן 30, ובשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך, מלך העולם. כן?
מדהים, תקשיבי, ואת לי את השיר הזה, ואני בדרך לתוכנית, אני חושבת לעצמי, רגע, איזה שיר אני אקדיש לו, איזה שיר, ואז אני מגיעה לפה, ואני רואה את השיר הזה, ואני אומרת, זה השיר הכי הכי מדויק, שאני יכולה להקדיש לבן שלי ביום הזה. אז בואי נקדיש לסתיו ולדניאל.
מוקדש לסתיו ולדניאל, מרגש מאוד. איזה קטע.
אז בואו נאזין לשיר.
שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזור לפעמים אתה נאנח בלי קול ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש מלך החיות או מלך ההרים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם גם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר כך אומרת היא ואתה שואל מה עוד אפשר מה שלא הייתי בטח לא אהיה מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב
ישר
מלך החיות או מלך הרעים אם תטפס אל שם קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם בשבילה אתה מלך השירים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראות מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך ובשבילה אתה תמיד מלך העולם מלך העולם
אז לפני השיר דיברנו על זה שבעצם הצלחת לרפא את עצמך ומה היה אחרי שריפאת את עצמך?
טוב, בעצם מכאן התחיל להתגלגל תהליך של גילוי ושל התפקחות מאוד מטלטלת שאני הבנתי דברים הרבה יותר גדולים מה שקרה לי אישית וזה דבר שבעצם קיבלתי קריאה לפעולה, לדבר על זה, להעיר כמה שתר אנשים, להבין את מה שאני הבנתי, ואני פשוט אספר לך איך בעצם נגליתי. אז אחרי שאני מצאתי את הקשר בין מה שאני אוכלת לבין החולי שלי של עשרות שנים, בא לי, סבל עשרות שנים גם ממיגרנות, ועשרות שנים הלך לפרופסורים הכי מכובדים והכי נחשבים, ורפואת כאב ונוירולוגים. ועדיין, רק שנייה, אני לא שמתי באשטק, סליחה. אוקיי, ועדיין, אני, הוא סבל, הוא סבל כמוני, זאת אומרת, כל כמה זמן הגיעו מיגרנות. והמיגרנות הלכו ונהיו תחופות יותר. והמיגרנות הפכו להיות כאלה שאם פעם כדור אחד היה עוזר לו, עכשיו הוא היה לוקח שניים, בבת אחת מה שאסור היה. והיה מחליף כל הזמן, כי זה כבר היה לא מגיב, לרילרט, ריזלט, אדוויל מיגרן מלו, הכל ממש, זה היה נורא. ואז התחלתי ללמוד את עולם הבריאות הטבעית, ואני חושבת הקורס הראשון שעשיתי היה אצל הרב יובל אשרוב, את הסדרה שלו מי הרופא, ואחר כך הלכתי קצת יותר פרונטלית עם האחים גיל, שהיו להם ארבעה מפגשים, ואני זוכרת שהם דיברו על מיגרנות, והם דיברו על קפה. ואני זוכרת שאני הצבעתי ואני אמרתי, סליחה, אצלנו בבית, בזכות הקפה אין לו מיגרנות, כי אם הוא לא ישתה קפה, יבואו המיגרנות. ואז הם הסבירו לי, לא, לא. אם הוא לא שותה קפה, מה שמגיע זה לא המיגרנה, מה שמגיע זה הניקוי רעלים כתוצאה מזה שהוא לא שותה קפה, והם הפכו לי את הפרשנות שלי לכאב ראש שהוא היה מקבל אם הוא לא היה שותה קפה.
כי זאת הייתה התמכרות, הוא היה רגיל כל יום להתחיל עם קפה ו...
הוא היה שותה 9-10 כוסות ביום.
וואו.
כן.
קפה שחור. או נסק.
עם חלב? טסטרס ו... בטח. לא, כשאני הפסקתי חלב גם הוא הפסיק. זאת אומרת, הוא היה, עבר איתי את התהליך של מוצר חלב. ואחרי שאני למדתי אצלהם והבנתי את הקשר בין הקפה שהוא לוקח לבין המיגרנת שלו, אבל היה לי איתו עדיין את המקום הזה של כאילו, הקפה זה... לא לגעת לו בקפה, אז לא אמרתי לו כלום, אבל כבר אני חשדתי מאוד שהקפה עושה לו את המיגרנות, ואני זוכרת את היום הזה, שהוא בא להכין לעצמו קפה, והוא אומר לי, תוך כדי שהוא בא להכין, הוא אומר לי, את יודעת שהמיגרנות הולכות וניות לעתים יותר קרובות, והכדורים כבר לא עוזרים, וכבר לא היה עוד כדורים לתת לו, זאת אומרת, הוא כבר עבר את הכל.
הגיע לקצה.
והוא היה עם מבט מבועת, שהמצב רק הולך ומחמיר. התרופות לא עוזרות.
זה באמת מפחיד.
כן. ובנקודה הזאת אמרתי לו, עכשיו צריך להקות בברזל, ואמרתי לו, אתה צריך להפסיק קפה.
ואז הוא החליט, הוא קיבל פשוט החלטה שהוא מפסיק.
תקשיבי, הוא לא שאל אותי שאלות, הוא ידע שאני לומד את התחום, הוא מיד הפסיק. עכשיו, האמת, הוא מיד הפסיק. אני לא יודעת איך עושים גמילה, אני לא זה, אני רק ידעתי באופן כללי שקפה זה, אבל הוא הפסיק מיד. 4 ימים גנום הוא עבר, כאבי ראש פיצוצים, ואחרי 4 ימים זה נגמר, וכבר לא יודעת כמה, 8 שנים, אין לו יותר מיגרנות.
זה מטורף. אני יכולה לספר לך שלפני שגיליתי שחליתי, אז ראיתי בפייסבוק איזה מישהו שאני עוקבת אחריו, שהוא אמר, יאללה, אני מפסיק עם הקפה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, את שותה יותר מדי קפה, שתיתי איזה, לא יודעת, 5-6 נס קפה ביום, נראה לי בסביבות 5. ואז הרגשתי שגם בא לי להפסיק. זה פשוט נתן לי את הדרייב הזה גם להיכנס לאתגר הזה, ופשוט הפסקתי. וזה היה עניין של החלטה, ושאתה חזק בראש ואתה מקבל את ההחלטה, אז זה גם אפשרי. אני לא אגיד שהיום אני לא שותה, אוקיי? אחרי תקופה של, לא יודעת, 2-3, שלא שתיתי בכלל, היום אני כן מרשה לעצמי כוס קפה שחור.
כן, אני מבינה את זה, אבל זה לא...
בשביל הכיף, זה לא ההתמכרות. בדיוק. יכולה גם להפסיק את זה.
כן, אז באמת הוא בבת אחת, מ-10 כוסות קפה ביום, 10 כוסות.
כן.
לכלום, ולא היו לו יותר מיגרנות.
והיום הוא לא שותה בכלל?
היום הוא כאן יכול לשות כוס קפה ביום, כן. אחד, כן. כן, כוס אחת. בכל מקרה, מה שקרה לי כתוצאה מהריפוי שלו, זה, אני זוכרת שכתבתי פוסט בפייסבוק, שזה היה הפוסט המכונן מבחינתי, שאלתי איך יכול להיות שאני 30 שנה סובלת מנזלות, והרופאים נותנים לי תרופות וחיסונים, ולא פותר את הבעיה, ובעלי סובל עשרות שנים ממיגרנות, והם נותנים לו תרופות, ובסוף הפתרון הוא כל כך פשוט, תפסיקי מוצרי חלב ותפסיק קפה. מה הם למדו להזזל? אני ממש זוכרת את השאלה הזאת, איפה היו הרופאים? ולמה למדתי את זה וגיליתי את זה במקרה, לא הלכתי ללמוד רפואה. למה אתם הרופאים, כל הרופאים שהלכנו אליהם, הנה הכעס, איפה אתם? למה אתם לא אמרתם לי את זה? ואת השאלה הזאת זרקתי בפייסבוק, וענתה לי שמה מישהי בשם מריאן, שהיא סטודנטית, הייתה סטודנטית לרפואה ופרשה כשהיא הבינה מה שהיא הבינה, והיא שלחה אותי לאיזשהו סרט על ההיסטוריה של הרפואה. ואני זוכרת שבסרט הזה הסבירו שפעם, לפני עשרות שנים, הרופאים למדו הומאופתיה, צמחי מרפא, צומות, תזונה, הם למדו
הכל.
כלים לריפוי. ואז באיזשהו שלב, חברת תרופות של קרנגי, ורוקופלר, שהייתה להם חברת תרופות הראשונה, הם רצו לחדור לאוניברסיטאות. והם אמרו, איך נעשה את זה? הם בעצם לא רצו לחדור, הם רצו לחדור לשוק. ואז הם אמרו, איך נגיע ללקוח הקצה? ואז אמרו, נחדור לאוניברסיטאות. הם הביאו לאוניברסיטאות סטפות של כסף, והכסף הזה זה היה כסף של תרומות. והם באו לאוניברסיטאות ואמרו, הנה, קחו כספים למעבדות מחקר, לכיתות לימוד, למשכורות לפרופסורים.
ביססו את הכוח שלהם ואת המעמד שלהם.
אנחנו תורמים, אנחנו פילנטרופים, וכמובן האוניברסיטאות מאוד צמחו, ואז הם אמרו, אבל רק בקשה קטנה. מה הבקשה הקטנה? אנחנו רוצים שאנשים מטעמנו יישבו בדירקטוריון, כי אנחנו רוצים לראות לאן הולך הכסף. הם אמרו, כמובן ברור, בסדר גמור. ככה חברות התרופות, בפעם הראשונה, נכנסו לדירקטוריון של הפקולטות לרפואה, והשתלטו לאט לאט על תוכנית הלימודים, הוציאו מלימודי רפואה, לימודי תזונה, לימודי הומאופתיה, לימודי צמחי מרפא, כל הדברים האלה יצאו מהסיליבוס של הרופאים, ובמקום זה יכניסו להם לימודי פרמקולוגיה. היום רופאים כבר בשנה ב' לומדים נושא של תרופות. מה הולך למה, מה מתנגש עם מה. לומדים פרמקולוגיה משנה ב', וכל שנות הלימוד שלהם הם לא לומדים כלום בתזונה.
אבל זה גם מה שמרגיש. זה גם מה שאני הרגשתי, שאני הגעתי אז למחלקה האונקולוגית. ולא היה שם מישהו שעשה לי הדרכה של תזונה, ואני התחלתי לחקור, כאילו היה לי את הידע, כבר ידעתי שאני חייבת לשנות תזונה. ואני זוכרת שפגשתי מישהי שהמחלה חזרה לה בפעם השנייה, ונתנו לי המזכירה החמודה, הפגישה ביני לבינה, כי היא רצתה לעודד אותי. ואז התחלתי לדבר איתה, עם אותה אחת שחזר לה, וניסיתי להבין.
היא רצתה לעודד אותך שהיא מפגישה אותך
עם מישהי שזה
חזר לה?
כן.
למה?
לא יודעת, אני הייתי, אולי אני הייתי צריכה לפגוש אותה, כדי לספר לה שהיא צריכה לשנות דברים בחיים. ואז שאלתי אותה אם היא שינתה דברים בחיים, אם היא עזבה את העבודה שלא הייתה לה טובה, אם היא שינתה תזונה, היא אמרה לי, לא, אני אוהבת לאכול מוצרי חלב. ואין את ההבנה הזאת, וגם שנמצאים שם במחלקות, אז יש את כל ההוגיות שעזר מציון מביאים, והכוונות שלהם טובות, והרופא יגיד לך, תוכלי, העיקר שתוכלי, תוכלי פסטה, את רוצה גלידה, וכל הדברים האלה שמעודדים חולי ולא מעודדים ריפוי.
בדיוק.
אני זוכרת שהגעתי לטיפול השני, ואז הרופא, הגעתי עם ספר, ואז הרופא שאל אותי, מה את קוראת? אז אמרתי לו, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אספר לך? ואז היה את הספר, מה שהרופא שלך אינו יודע על רפואה תזונתית, עלול להרוג אותך. כי ממש הרגשתי שאני חייבת לקחת אחריות בקטע נכון. הזה. זה ממש מתחבר לי למה שאת אומרת.
מה שהרופא שלך לא יודע על רפואה תזונתית, עלול להרוג אותך חד וחלק. חד וחלק. הם לא יודעים, הם בורים. בכל מה שקשור לתזונה וריפוי מחלות, הבורות שלהם זה בורות מוסללת מראש על ידי הפקולטות לרפואה. הם מייצרים רופאים בורים שאין להם מושג בריפוי, הם רק יודעים להשתיק סימפטומים, לקרות איברים, וכמובן רפואת חירום, מצילת חיים, שזה אין שאלה בכלל. אבל בכל מה שנוגע לחולי, הם הופכים את זה לכרוני, בגלל שהם לא אומרים לפציינטים, תפסיקו ותוציאו את השורש. אז הם לא אשמים הרופאים שהם בורים, ברור. התוכנית לימודים שלהם, המסלול עושה את זה, אבל זה בכל העולם המצב.
אבל היום יש התעוררות של חלק מהרופאים, את מרגישה את זה או שלא כל
תראי,
כך?
תראי, יש שם כזאת יהירות ש... אני לא בטוחה, שאני לא שומעת, תראי, הרי אנחנו לא ניגע כרגע במה שהיה פה בקורונה וסביב כל זה, אבל אני הכרתי הרבה מאוד רופאים. רובם ככולם לא... אין להם מושג בנושא הקשר בין תזונה למחלות. הם לא בכיוון בכלל. הם לא בכיוון. זאת אומרת, זה לא... אפילו הרופאים שהם היו בצד הער, מה שנקרא בקורונה, הם לא בעניין של תזונה, של הקשר בין תזונה למחלות. אגב, גם לא פרופסור צביקה גרנות, שאיתו הקמתי את מפלגת אומץ, שהוא מלמד אימונולוגיה, המערכת החיסונית, הוא לא למד תזונה. הוא לא מלמד תזונה, והוא לא למד תזונה, ולא מלמדים תזונה סטודנטים לאימונולוגיה. עכשיו, המערכת חיסונית, לא לדבר על תזונה, אני באמת, אני לא יודעת כאילו מה יותר חשוב. זה א' ב'. אז זהו, אז אני כאן, זה הכל כאילו מוכתב מלמעלה, בורות בנושא הזה, בורות מוכוונת בכוונת זדון בעיניי, והדבר הזה, התוצאה של זה, זה שהעולם המערבי מאוד חולה. וכמו שאת אומרת, חולים שמגיעים לבתי חולים, מחלות אונקולוגיות, מחלקות אונקולוגיות, מחלקות מעיים, הם מקבלים את כל הרעלים שעשו אותם חולים. מחלקות פנימיות, אנשים עם לחה, עם דלקות, עם שיעולים, עם כל הבעיות האלה, שאת יודעת שהגוף מפוצץ ברעלים, מקבלים עוד רעלים.
כן.
ועזר מציון מסתובב שם, והגלוטן, והסוכר, והמוצרי חלב, זה בעיקר מה שהם חלקים. ולראות את זה ולהשתגע.
כן, ולהרבה אנשים אין את ה... אין עדיין את הידע הזה כדי להבין את היכולת שלהם לעזור לעצמם בדברים יחסית פשוטים.
את מצפה בעולם מתוקן שאת באה לפחות לבית חולים, לפחות פה תגישו להם מזון בריא. הם לא בכיוון בכלל. אני זוכרת שאימא שלי, זיכרונה לברכה, הושפזה גם בשיבה וגם במעייני הישועה, ואני מסתכלת על את המגשים שהיו נותנים לה, זה שלושה סוגי מוצרי חלב, וריבה עם 200% סוכר, וגלוטן, וכאילו מה נסגר אתכם?
כן.
זה, אפשר להשתגע, הבורות הזאת, זה בורות, אני קוראת לזה מחלקת שימור לקוחות. הם מבטיחים שהחולים לעולם לא, הלקוח לא יהיה.
בסוף הכסף הגדול נמצא שם.
בדיוק.
אוקיי. טוב, אז עכשיו אנחנו נצא לעוד שיר. בחרת את השיר לגור איתו, של ריקי גל. שיר מאוד כיפי. בואו נקשיב לו.
Thank you.
טוב, אז לפני השיר דיברנו באמת על המסע שלך, של הגילוי שריפאת את עצמך, את בעלך, ובאמת גילי דברים מטלטלים על עולם הפארמה, ואיך זה המשיך משם?
אני רק אדייק, לא ריפאתי כלום, הוא הפסיק את מה שעשה לו את הבעיה, והגוף לא ריפא את עצמו.
נכון,
אבל אני רק גילי... נתתי את הטיפ הקטן, כן.
הטיפ משנה חיים.
נכון. אז מה שאלת, אז איך
המשיך המסע משם, אחרי שבאמת התחלת להשמיע את הקולות, את הקול כן. שלך בעולם?
אז אני יכולה לומר שבתקופת הקורונה הייתה לי התקדשות עם איזה מישהי, ואז אני אמרתי אליה שיש לה מחלת מעיים, בין השאר, ואמרתי עליה שהיא סוגדת לרופאים שלה שלא ירפאו אותה לעולם, בעקבות מה שדיברנו עד עכשיו, והרופאה שלה טבעה אותי, ועל סכום מאוד גדול. והתביעה הזאת, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני חייבת שמשהו טוב יצא מזה. ואני החלטתי לתעל את הרדיפה הזאת, לחקור את נושא מחלות מעיים. והתחלתי להזמין אליי, אנשים שהיו חולי מעיים, קרון קוליטיס בעיקר, וגם בעיות פרוקטולוגיה, שזה הסוף של המעיים.
כן.
כל החבילה...
שזה נחשב למחלות כרוניות שאי אפשר לרפא ברפואה, נכון?
קרון קוליטיס, כן. הבעיות הפרוקטולוגיות, לפי האנשים שאני ראיינתי, הם דיברו איתי על ניתוחים, על גבי אינסוף ניתוחים. ראיינתי מישהו בשם חיים ניימן, שניתחו אותו 10 פעמים, פתחו לו את פי הטבעת.
מטורף.
זה
סטבל?
זה מטורף.
נכון.
ואני יכולה להגיד על חולי גסטרו, שמה שלמדתי מהם ככה, זה קודם כל, כשמתחילים עם הבעיות מעיים והולכים לגסטרולוגים, לא אומרים להם ש... אנחנו עכשיו הולכים למסלול, זה דרך, זה לכל החיים, אתה לא תתרפא לעולם, לא אומרים להם את זה, והם מתחילים עם היומרה וכל מיני תרופות.
שמה, שלהפחית דלקתיות, לא חומציות בקבע?
לא יודעת אפילו, איזה משהו, ביולוגי, okay. לא ביולוגי, לא ירדתי בדיוק okay. למה הטיפול, אבל שורה תחתונה הטיפול עוזר, הם נשארים עם המחלה ועם ההתפרצויות, ומה שהבנתי שקורה עם הזמן זה שיש להם דבר שנקרא חסימת מעיים, וכשיש חסימת מעיים, הם חייבים לעשות ניתוח של החלק שנחסם, ואז מקצצים להם
חלק מהמעי.
ואני זוכרת שאחד המוריינים שלי אמר שכשהוא הלך לניתוח, או כשהציעו לו את הניתוח, הוא פתאום גילה והוא הבין שלא, הוא לא הולך היום לניתוח, ואז הבעיה תיפטר. זאת אומרת, אחרי איקס זמן, הוא עוד פעם יצטרך לעבור ניתוח, ובעצם יש דבר כזה שהם קוראים לו תסמונת המעי המתקצר.
וואו.
עכשיו זה מצחיק.
לא שמעתי על זה.
הביטוי הזה מצחיק אותי. מה זה תסמונת
המעי? עד מתי הוא מתקצר?
המעי, לא הבנתי, המעי מקצר את עצמו. לא, אתם מקצרים לו את המעי. אז למה אתם מקצרים לו את המעי? בגלל שיש חסימות מעיים כל הזמן. ולמה יש חסימות מעיים? ולמה המעי דלקתי? ולמה ולמה ולמה? הם לא יודעים. הם לא יודעים ואין להם מושג והם לא הולכים לשורש וגם בגסטרו. אוקיי? כמו מה שדיברנו מקודם, גם שמה הם מקבלים את כל הרעלים במחלקת גסטרולוגיה, את כל הגלוטן והסוכר והמוצרי חלב. יותר מזה גם, אמרו לי המרוגנים שלי, זה שהם שאלו את הרופאים שלהם, האם להפסיק קולה, האם להפסיק בורקסים, האם להפסיק כל מיני זה. אמרו, לא, אין שום קשר. גם אחד, פול, שראיינתי אותו, יש לי רעיון פסיכי איתו, הוא היה 19 שנה חולה קרון, והוא אמר לי שהרופא שלו בארצות הברית, זאת אומרת, אמרתי, הם לומדים את אותם פרוטוקולים. אז הרופא שלו בארצות הברית אמר לו, אין קשר בין הקולה לבין הקרון שלך.
ואם רופא אומר, אז רופא
הזה. אבל זה כל הרופאים אומרים את אותו דבר. הרופאים לא שמעו, תראי, זה כמו שאני הייתי לפני שהחלמתי, לא היה לי חיוותים במוח בין מה שאני אוכלת לבין המחלות. אותו דבר הרופאים. הם לא שמעו על הקשר.
כן, אבל מספיק שבן אדם שלא מבין בתזונה, והרופא אומר לו שזה בסדר, אז...
נכון. נכון, הרופא הוא...
אז זה מייצר את, את אותה תוצאה. לגמרי. כל הזמן.
אז נכון, שוב, מחלקת שימור לקוחות. כן. וברגע שהוא הבין שיש את תסמונת המעי המתקצר, שזה אומר שזה ייגמר בסטומה.
וואו.
והיום יש בישראל, כרגע, 40 אלף אנשים עם סטומה.
שיור.
שסטומה זה אומר פתח בבטן עם שקית שלתוכה הצועה יוצאת באופן לא רצוני. אין שליטה, אין סוגרים. כאילו, הכל יוצא חופשי, והם צריכים כל הזמן לרוקן את זה בשירותים. זה פשוט מטורף. מחוץ לבטן יש להם שק של צועה. וגם מבחינת חולה, האנשים עם הסטומה, הסטומה והניתוח הזה הציל להם את החיים. למה? כי בלי, כי הם היו חייבים, כי לא הייתה ברירה.
כי אולי הם חסימות.
אז כן, זאת אומרת, הם עוד גם מודים ומהללים את ההליך הזה, ואני אומרת, שנייה, כשהתחלתם את הדרך והלכתם לגסטרולוגים, ואתם מלווים על ידי גסטרו, עד הסטומה, כאילו, מה לא הבנתם שהם לא יודעים לרפא? אז למה אתם הולכים לגסטרולוגים? Mm-hmm. עכשיו, יותר מזה, גם אני אומרת לך, בניסיון שלי, הם לא מרפאים אף אחד ממחלות גסטרו. Mm-hmm. והם כן חותכים איברים, אבל אין ריפוי. והדבר הזה, הציבור לא יודע. הציבור לא יודע שהוא יגיע לרופא עם הסכרת, והסכרת לא תירפא. בעיות גסטרו לא יירפא, בעיות כליות, זה הם שום דבר כמעט.
יש כדורים.
הופכים את הכל לכרוני, כן. משתיקים את הסימפטומים עם, 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 עם רעלים מבחינתי, והחולה ימשיך ויחיה ככה, ומצבו יידרדר לאט 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 לאט, על בטוח, ל-one way. וזה משהו שכשאני ריאנתי די הרבה אנשים בנושא הגסטרו ובנושא הפרוקטולוגיה.
כן, אני סקרנית.
תקשיבי. בסיפורים של הגסטרו, אנשים נרפאו כי הם שחררו טראומות מהחיים שלהם.
כי מערכת העיכול הרי... זה דברים שקשה לנו להקל מבחינה רגשית. זה המוח השני שלנו, מערכת העיכול.
יש השפעה למצב הנפשי שלנו.
לגוף,
כן. אז הטראומות ברגע שניקו, בנה מספר לי
ש... אז השילוב של עבודה עם הנפש, ובעצם גם שינוי תזונה, זה מה שהם עשו.
ושינוי תזונה. פה לדוגמה סיפר על זה שהוא התחיל לעשות... איך זה נקרא? גרירי כפיר. שמעת על זה?
לא.
יש איזה משהו שזה כמו פטריה כזאת, שצריך לגדל אותה, ואני התעסקתי עם זה תקופה. זה כאילו לשנות את המקרוביום במערכת העיכול. אז הוא סיפר על הדבר הזה. בעצם כל מי שנרפא, זה קרה לו לא בזכות רופאים. כאילו, בזכות תהליך של לצאת לחקור, לחפש תשובות במקום אחר, וזה פשוט, הם גילו שיש יקום מקביל מרפואת היומרה והמעי המתקצר עד הסטומה המיוחלת.
אני חושבת שזה גם נותן את הכוח לריפוי, כי ברגע שאתה לוקח אחריות, לא, כי אתה מבין שעכשיו הפתרון לא אצל הרופא, וזה מזכיר לי ממש גם את התהליך שאני עברתי, שהתחלתי לקחת אחריות על זה שאני הולכת להחזיר לעצמי את הבריאות. אז זה נותן את הכוח, זה מחזיר לך את הכוח בידיים שלך, וזה מחזק לך את האמונה שאתה בעצם תבריא, כי זה לא תלוי עכשיו בגורם חיצוני, אתה מבין שלך יש כוח בתהליך.
אני חושבת שהדבר הזה שאת מתארת, לקחת אחריות על החיים שלי ועל הבריאות שלי, השלב המקדים לזה זה להבין שמהרופא לא תבוא ישועה.
נכון.
זאת אומרת, זה צריך לעבור דרך איזשהו שבר, שאוקיי, הבנו לאן זה הולך איתם, ושנייה רגע להבין שאולי יש דרך אחרת. ואת הדרך הזאת, האחרת, היא דרך שהיא מושמצת, היא דרך שיש יש כתבים מאוד מאוד ספציפיים, שכל העבודה שלהם זה להשמיץ וזה להכפיש אלטרנטיבות. עובדים ממש עובדים בזה, להוציא מחוץ לחוק, נניח תוספי תזונה, יש הוראות משרד הבריאות לדוגמה, שאין לייחס סגולות ריפוי לצמחי מרפא או למזון, אז בעצם אנשי בריאות טבעית שמדברים על כל מיני פתרונות, כמו גדילן, כמו קורקומין, כמו כל מיני פתרונות ריפוי דרך צמחי מרפא או תזונה, אז אסור לייחס סגולות ריפוי לדברים מסוימים, כי אז הוועדה למניעת הטעיית הציבור תשב על הבן אדם ותטריד אותו ותפעל בכל מיני סנקציות. אז מה שקורה זה שבעצם הציבור בשביל להיחשף לאלטרנטיבות זה ללכת בדרך לדרך ודרך כל מיני מקומות שהם מחתרתיים יותר. הנה אבנר, המנהל טכנאי השידור שלנו בהפסקה של השיר סיפר שעל מוצרי חלב, מה סיפרתי על הנזלות שלי, הוא אומר שזה היה בדיוק המצב של אחותו, שהיא ממש סבלה שנים על גבי שנים מנזלות כאלה ואלרגיות קשות, והיא נרפאה כי הפסיקה מוצרי חלב בדיוק מה שאני עברתי, והוא אומר שהיא גילתה את זה לא בזכות רופאים. זאת אומרת, ברשת איפשהו, ברשתות החברתיות, קרה בכל מיני מקומות. זאת אומרת, אנשים שרוצים לרפא, הם צריכים רגע להיפרד מהפנטזיה שהרופאים יודעים לרפא אותנו, אם לא.
אני חושבת שהרבה אנשים מתעוררים היום, אני מרגישה את זה, אולי בעולמות שאני חיה, באנשים שאני פוגשת, אני מרגישה שהרבה אנשים, נניח, נרשמים ללימודי תודעה, ללימודי תזונה, כדי באמת רגע לעזור לעצמם בהרבה מצבי חיים. אולי לא מספיק עדיין.
תראי, אני כרגע בקורס של דוקטור גיל יוסף שחר, רפואה תזונתית. אני לא יודעת כמה סטודנטים כרגע יש בפקולטה לרפואה ביחד, אבל אצל דוקטור גיל כרגע לומדים למעלה מ-1,000 איש.
כן.
אז יש לי הרגשה שזה יותר מההכשרה של הסטודנט לרפואה, ומבחינתי, אני אישית מאמינה שלימודי הרפואה התזונתית פלוס לימודי NLP, שזה טיפול בטראומות, חרדות, דיכאון, אמונות מגבילות, רגשות שליליים, כל הדברים האלה, פלוס תזונה, שם הריפוי.
ושם אנחנו צריכים ללכת.
שם הריפוי, ולא בתעשיית הרעלים. באמת, רפואה צריכה להיות רק לשעת חירום. רק לשעת חירום. אורתופדיה, באמת, כאילו הדברים האלה, אין ספק, מצב חירום כן, אבל לא להשאיר את החולה חולה. אם אתם לא יודעים לרפא את הבן אדם, חבר'ה, תמצאו מקצוע אחר, באמת.
כן, אבל זה לא יקרה כל כך מהר, זה העולם שאנחנו חיים בו,
ובגלל זה... זה גם הפרנסה שלהם, וזהו.
ובגלל זה היה חשוב לי גם להזמין אותך כאן לאולפן, כדי לשמוע את הקול שלך, ובאמת להציף את זה הלאה, כי אני גם מרגישה שגם את מרגישה את השליחות שלך בלהעיר כמה שיותר אנשים, וגם אני מרגישה שאחרי מה שאני עברתי, שבאמת לא סתם הגעתי לכאן, ואני באמת מביאה עניינים כאלה, ומנסה גם להשמיע את הקול שלי, שיראו שיש עוד דרכים אחרות לריפוי.
הרבה אנשים שהלכו לרופאים, והם הבינו שזה dead end דרכם, וגילו פתרון במקום אחר, זה מוליד אצלם הרבה פעמים תחושת שליחות, כמו שלי ולך יש.
נכון. כן. אוקיי, אז בנימה האופטימית הזאת, אז אנחנו ממש כבר הגענו לסיום התוכנית, אנחנו ממש בדקה האחרונה, ואיפה היית רוצה לראות את עצמך בעוד כמה שנים?
את קילה אותי.
כן.
לא יודע, תשמעי, היום אני עושה, כל יום אני עושה את מה שנכון לי כאן ועכשיו, זה תמיד לעשות טוב, זה תמיד להשפיע, זה תמיד לעשות שינוי, אצל כמה שיותר אנשים, להעיר, לעזור. אין לי איזה משהו ספציפי לאן אני הולכת בעוד 5 שנים, אני לא יודעת.
אבל להמשיך את הדרך הזאת. כי זה חזק ממך, נראה לי.
הדרך של עשיית טוב ולהעיר את הציבור, זה חזק ממני, כן. כי תשמעי, יש פה הרבה סבל בעולם, וזה לא צריך להיות ככה. למה? כמה רוע.
נכון.
אז צריך שאנשים ידעו שהם לא חייבים לסבול.
אוקיי. אז תודה שהגעת, והגענו לסיום של התוכנית. תודה לכל מי שהאזין לנו. ניפגש בשבוע הבא ונדבר על כל מה שקשור לשפת גוף ואיך זה קשור לריפוי. והשיר שבחרת לנו, שאנחנו נסיים איתו את התוכנית, זה תתארו לכם עולם של שלמה ארצי, וזה נראה לי השיר המושלם באמת לסיום.
תודה רבה.
אז חג שמח לכולם.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, וחוטצים לעין בטות, ושנינו שיקורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים.
תתארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר.
אפונה וגזר ישבו במקרר, ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק את המנורה בקיר, כי חושך מצרים,